רציתי לדבר על סוף הפרשה, פרק כ"ד. פרק כ"ד בסוף הפרשה קובע ברכה לעצמו, וכתוב בפרק כ"ד בסוף פרשת משפטים, ואל משה אמר, עלה אל השם, אתה ואהרון, נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק. וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו, והעם לא יעלו עמו. ויבוא משה, ויספר לעם את כל דברי השם, ואת כל המשפטים. ויען כל העם כל אחד ויאמרו, כל הדברים אשר דיבר השם, נעשה. מתי נאמרה פרשה זו? לפי רש"י, פרשה זו נאמרה שלא כסדרה. היא נאמרה לפי רש"י לפני מתן תורה. אומר רש"י, פרשה זו נאמרה קודם עשרת הדיברות, בדלת בסיוון נאמר לו עלה. קשה על רש"י, מה קראתי? ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים. מה הוא יכול לספר? ומה זה כל דברי השם וכל המשפטים? אומר רש"י, כל דברי השם מצוות פרישה והגבלה, ואת כל המשפטים הידועים עד כה, והם שבע מצוות שנסתוו בני נוח, ושבת, וכיבוד אב ואם, ופרה אדומה ודינים שניתנו במראה. זהו. וההמשך, ויכתוב משה את כל דברי השם, אומר רש"י, מבראשית ועד מתן תורה, וכתב גם את המצוות שנסתוו במראה. וישכם בבוקר בחמישי בסיוון, והיו נזבח תחת ההר, ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל. ואחרי זה נכרתה ברית עם עם ישראל, וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות, ויזבחו זבחים ושלמים לשם פרים, ואז נכרתה ברית, ויקח משה חצי אדם וישם בהגנות, חצי נזרק למזבח, ויקח ספר הברית, היינו ספר התורה מבראשית עד מתן תורה שהוא כתב, ויקרא באוזני העם ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. ויקח משה את הדם ויזרוק על העם ויאמר, הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלה. אז נכרתה ברית על התורה עם עם ישראל. אומר רש"י, כל זה היה בה' בסיוון, לפי פירוש רש"י, לפני מתן תורה. לפני מתן תורה. הרמב"ן, כידוע, שיטתו היא שכל התורה כולה על הסדר נאמרה, חוץ ממקום שהתורה מספרת שזה לא על הסדר. אבל אם זה כתוב בסוף הפרשה, אז לפי רמב"ן זה נאמר אחרי מתן תורה. זה מחלוקת רש"י ורמב"ן. רציתי אבל להסביר לפי שתי הדעות, איך שלא יהיה, למה יש שינוי שבהתחלה אמרו ישראל, ויען כל עם כל אחד ויאמרו, כל הדברים אשר דיבר השם נעשה, בהתחלה אמרו נעשה, אחר כך אמרו, אחרי כריתת הברית, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. מה ההבדל בין נעשה לבין נעשה ונשמע? מה ההבדל בין השניים? אומרת הגמרא במסכת שבת, כשאמרו ישראל נעשה ונשמע, ירדו מלאכי השרת וקשרו לכל אחד ואחד מישראל שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. אבל הלשון של הגמרא במסכת שבת היא לא כתוב שמה כשאמרו ישראל נעשה ונשמע, אלא כשהקדימו, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, ירדו מלאכי השרת. שואל בעל הספר בית הלוי שאלה, למה לשון הגמרא בשעה שהקדימו נעשה ונשמע? מדוע הקדמה היא הקובעת? הרי הם אמרו נעשה ונשמע, אז מגיע להם שני כתרים, אחד נגד נעשה ואחד כנגד נשמע. אבל הלשון של הגמרא דרש רבי סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה ונשמע, משמע לא רק בשביל שאמרו נעשה ונשמע, אלא בגלל ההקדמה שהקדימו. למה ההקדמה היא קובעת? ואני מוסיף עוד שאלה, ולמה כתוב קודם כל אשר דיבר השם נעשה? תשובה, ברור שכדי לעשות צריך קודם ללמוד, שאין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד. אז אם כתוב בתורה והיו לו תותפות בין עיניך, אני יודע לפרש, והקראים מניחים את התפילין בין העיניים. אז אולי מישהו יבוא ויגיד מזרח תיכון חדש, מהיום לא צריכים תפילין שחורות, שזה נשמע כמו משהו קנאי ומשהו ארכאי, צריכים תפילין לבנות, מזרח תיכון חדש, כל מיני אנשים יש בעולם. אבל איך יהיה מראה התפילין? הכל הלכה למשה מסיני. אז בלב אחרי צריכים ללמוד טוב בשולחן ערוך, עם ספרי הלכה, משנה ברורה או כף החיים או הרב אליהו או הרב יוסף, כל אחד מאיזה ספרים שהוא לומד, ללמוד כל פרטי ההלכה. אז ברור שכשאומרים כל אשר דיבר השם נעשה, הנעשה כולל גם את הלימוד שלפני המעשה וגם את הנעשה, הכל אלא מה. העושה סוכה, האם מברך על עשיית הסוכה או רק מברך על ישיבה בסוכה? אז בירושלמי כתוב שגם מברכים על עשיית הסוכה. אבל הבבלי אומר, כיוון שאם הוא מצא סוכה מוכנה, הוא לא צריך לעשות סוכה. יש לו סוכה מוכנה, מצא סוכה שמישהו הכין לו. אז כיוון די מצא חטוב ואינו חוטב, לאו מצווהי. זאת אומרת, עשיית הסוכה היא מכשירי מצווה. בדרך הזאת ניתן לו, היה לומר, שכשאדם לומד פרטי המצווה, איך לעשות מצווה, לומד דיני תפילין, איך להניח תפילין, ולומד דיני שבת, איך לשמור שבת, אז המטרה היא לשמור את השבת, והלימוד של הלכות שבת, הוא מכשירין של מצווה, מביאים לידי מעשה, ואז מגיע לו בעצם כתר אחד, והוא כתר המעשה. וכל הלימוד המביא אל המעשה, הוא רק אמצעי ומכשיר. וככה היה, לו בני ישראל היו אומרים, כל אשר דיבר השם, נשמע ונעשה. אם היו אומרים נשמע ונעשה, היו מקבלים כתר אחד, מסבירה בית הלוי, כי אז הנשמע זה ללמוד כדי לעשות. אז העיקר הוא המעשה. והלימוד הוא רק מכשיר לקראת המעשה, ואין עליו שכר מיוחד, עולתי, שכר של מכשירי מצווה, שזה גם דבר גדול, אבל זה לא גוף המצווה. מה נפקא מינה אם זה גוף המצווה או לא? שאם אדם יבוא לדון במה אני אעסוק, בתלמוד או במעשה, הגדולות תעסוק במעשה, שזה העיקר, והתלמוד הוא רק מביא אל המעשה, ואז היה מקבלים כתר אחד, אם היו אומרים כל אשר דיבר השם, נעשה, או כשאומרים כל אשר דיבר השם, נשמע ונעשה. אז בהתחלה, לפני מתן תורה, אמרו בני ישראל, כל אשר דיבר השם נעשה, ואל תגידי שנעשה בלי ללמוד כלום, כי בלי ללמוד כלום בין כך לא יודעים שום דבר, אז זה גם לא נקרא נעשה, כי אז יקחו חמש מינים בלולב, וחמש פרשיות בתפילין או שלוש, ולא ידעו. אלא ברור שנעשה, כולל בקרבו, את הנשמע ונעשה. אבל אם לא היו אומרים נשמע ונעשה, לא היו יורדים על החשד וקושרים להם, אלא כתר אחד. מסביר רבי תלוי, אבל עכשיו שאמרו כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע, אז הם גילו שאפילו הם לומדים כדי לעשות, וגמרו לעשות, יש ערך בפני עצמו ללימוד תורה. ערך של נשמע, ערך של נשמע, לימוד תורה. אז אם אדם נולדו לו שבע בנות, האם מצווה עליו ללמוד הנה פדיון הבן? הוא יגיד, די, כבר פדיון הבן לא יהיה לי. ואחד יגיד, אני לא כהן, למה לי ללמוד הלכות עבודה והמזבח? בין כך אין בית המקדש, ואני לא כהן, למה לי ללמוד? וגם הלכות תרומות ומעשרות ופאה ויובל, אין לי שדה, אני איש בורסה, למה לי ללמוד את כל ההלכות האלה? תשובה. אם היית חושב שצריכים ללמוד רק כדי לקיים את אותו מצווה, מצווה שלא תבוא לידך, לא תבוא לידך. ועכשיו שיש ערך ללימוד תורה, הלימוד הלכות פדיון הבן, כל אחד צריך ללמוד. ללמוד תרומות ומעשרות, כל אחד ילמד. והלכות הקרבת קורבנות, גם מי שלא כהן ללמוד בתקווה, שמהרה בני המקדש. לכן כשרדו, אמרו ישראל נעשה ונשמע, מלאכי השרת קשרו להם שני כתרים. עכשיו השאלה, אחרי שקשרו להם שני כתרים, אחד נגד נעשה ואחד נגד נשמע, מה הכתר היותר חשוב? איזה כתר יותר חשוב לקחת אותו? כלומר, אחד יש לו שתי אפשרויות, איזה כתר הוא יעשה, ואני אתן שלושה סיפורים שקרו לי בחיים, ומה אמרתי בהם. סיפור אחד, בין 40 שנה, שתלמיד אחד במבשרת ציון, ששם לימדתי 29 שנה, אשתו ילדה בן ברוך השם, והנה רק הוציא אותם בית חולי. ביום הבא הוא כבר בא ללמוד באולם. אמרתי לו, מה אתה בא לאולם? מה עם אשתך? אומר, אשתי בבית. אמרתי לו, והיא לא צריכה עזרה ממך? אומר לי, אמרה לי, לך תלמד. אמרתי לו, אמא שלך באה? לא. אחות שלך באה? לא. יש לה עוזרים? לא. אשתך צריכה עוזרים? לך לבית, תעזור לה. סעד נפשי, סעד עם התינוק, מה שהיא צריכה. לך תלמד בבית מה שאתה יכול. אל תבוא לבית המדרש עד אחרי הברית. התפלא הרב בן יעקב ככה אומר לו, עשה ככה. תמיד שאשתו ראה אותי במשך כל השנים האלה, במשך 40 שנה האחרונות, היא מזכירה לי שעשיתי טוב, שאמרתי לו לבוא, ואיך הבנתי בלי להידבר איתה, אז אני לא יודע אם היה טלפון או פלאפון, איך בלי להידבר איתה, הבנתי שמקומו בבית. זה סיפור מלפני 40 שנה, וסיפור מלפני שבוע. אחד בכפר התימנים, בא אליי, התייעץ איתי איפה ללמוד, רצה ללמוד באתרת כהנים וכולי. אז אמרתי לו, מה הסדר היום שלך? והכל אומר, אני בבוקר יכול ללמוד, למה שאני... אמרתי לו, כמה ילדים יש לך? מי לוקח אותם? אמר, אשתי לוקחת אותם. אמרתי, איך לוקחת אותם? לוקחת אותם למוסדות לימודים ברובע היהודי. אמרתי, אז כל בוקר אשתך עוברת את התלאות של היציאה בכפר התימנים, הרי שם יוצאים באחמש עם ליווי צמוד, של שומרים, זה לא פשוט, כי הערבים לצערנו עדיין מתנכלים ועוד לא, איך אומרים, הולכים איתם בכפפות משי ולא הולכים, המציאות היא שקשה ולהיכנס לכפר התימנים, אי אפשר אפילו בעל רכב, לא נותנים לו להיכנס ולצאת, אפילו בעל רכב מחנה את הרכב בעיר העתיקה והולך לשם בליווי. אמרתי לו, אשתך פתאום לובשת שכפ"ץ כל בוקר להביא את הילדים? לא, לא נראה לי. לך, תגיד לאשתך שאתה חוזר בתשובה. שעכשיו אתה לוקח את הילדים כל בוקר, ואשתך מקומה בבית עם התינוק, והילדים אתה חייב לקחת אותם. כי זה לא סיפור לנשים כל יום. פעם אחת קורה, אבל זה לא סיפור. זה תפקיד של גברים. פגשתי בדיוק אחרי זה את המלווה של הכפר התימני, אמרתי לו, מה אתה אומר? אומר, אתה צודק, אמרת לו נכון. אומר לי הבחור, אבל אני רוצה ללמוד תורה. כך אני לא אוכל ללמוד ואני צריך לצאת מהסדר. ואני... אמרתי לו, אין ברירה, זה המצווה שלך. אז אתה ככה צריך לעשות. אומר לי, על מה הרב מסתמך? שהרב אומר לי ככה. אמרתי לו, אני מסתמך על הרמב״ם. מה כתוב ברמב״ם? אז אני מדבר אם כן בשאלה מה יותר חשוב, כתר על נעשה או כתר הנשמע. הנה אמרתי לו לשני היהודים האלה, ועוד בחיים היו לי עוד הרבה מקרים שאמרתי, סיפרתי שני סיפורים שהם מעניינים, אז שהכתר, אמרתי להם תתפסו את כתר הנשמע ולא את כתר הנעשה. מאיפה הנימוק? מהרמב״ם. כתוב ברמב״ם, שלושה כתרים נכתרו ישראל. כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה זכה בו אהרון שנאמר הייתה לו זרע אחר ברית כהונת עולם. כתר מלכות זכה בו דוד שנאמר זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי. כתר תורה הרי הוא מונח ועומד ומוכן לכל ישראל שנאמר תורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב. כל מי שירצה ויטול, יבוא ויטול. שמה תאמר שאותם הכתרים גדולים מכתר תורה? הרי הוא אומר, בי מלאכים ימלוכו ורוזנים יחוקרו צדק, בי שרים יסורו. הלמדת שכתר תורה גדול משניהם. אז אומר הרמב״ם, אין לך מצווה בכל המצוות כולם, שיש כולה כנגד תלמוד תורה. אין התלמוד תורה... שקול כנגד כל המצוות, כולם, שהתלמוד מביא לידי מעשה, וכך התלמוד קודם למעשה בכל מקום. ממשיך הרמב״ם ואומר, היה לפניו עשיית מצווה ותלמוד תורה, שני דברים. אם אפשר למצווה לעשות על ידי אחרים, לא יפסיק תלמודו, ואם לאו, יעשה המצווה ויחזור לתלמודו. אז מה רואים מהרמב״ם? שמה איפה נעשי עד בני תלמוד תורה, אם אפשר למצוא על ידי אחרים, לא יפסיק לימודו, אלא ישיר את המצווה לאחרים והוא ימשיך בלימוד תורה. באמת דברי המורים, במצווה כללית. מאיפה המקור של הרמב״ם? אומר הכסף משנה שהמקור הוא מתלמוד ירושלמי, שיש שם סיפור על רבי אבאו, מסכת חגיגה. רבי אבאו היה בקיסריה, כי הוא ייצג את היהודים כלפי הרומאים ששלטו בקיסריה. שלח את רבי חנינא בנו ללמוד תורה בטבריה. על הדרך אני שואל שאלה מצחיקה קצת, תגידו לי את התשובה. למה הוא שלח את רבי חנינא בנו ללמוד תורה בטבריה? מה, למה הוא לא שלח אותו להר המור? תגידו, הרב התבלבל בהיסטוריה, לא היה. אבל היה ישיבת עץ חיים, היה ישיבת חברון, היה ישיבת... היו ישיבות בירושלים, למה הוא לא שלח אותו ללמוד תורה בירושלים?
אין מעבר.
תשובה נכונה, להמשיך את הרעיון של רבי יוסף. אף אחד לא עונה לי? מה? עוד פעם? שאלתי שאלה, למה הוא שלח אותו לסיפור, קושיה על הסיפור. למה הוא שלח אותו לטבריה ולא לא להר המור, ולא לעץ חיים, לא לחברון, לא ל... מה? לא היה יהודים בירושלים, לא היה ישיבה. ירושלים בזמן הרומאים היה נקראת איליה קפיטולינה. והתקיים הפסוק במיכה, ציון שדה תחרש וירושלים איים תהיה, והר הבית לבמות יער. לא היה ישיבות בירושלים. אז כל היישוב היהודי התרכז בגליל. ולכן הישיבה היחידה היה בטבריה. עכשיו הוא שלח והתעניין איך הבן שלו לומד שמה. כמו שיש מכון מאיר יום הורים, מתעניינים מה עם הילדים, איך הם, מי שרוצה שאני אהיה ביום הורים יגיד לי שאני אדע לבוא, אני מבקש. אז גם הוא התעניין שהיה יום הורים בישיבה, הוא בא איך הבן שלי לומד, שלחו ואמרו לו, הבן שלך גומל חסדים, משהו, צדיק עצום. מה הוא גומל חסדים? הוא כל הלוויה שיש בטבריה, הוא עוסק בקבורת המתים. שולח רבי אבאו לבן שלו, כותב לו איגרת, המבלי אין קברים בקיסריה, שלחתיך לטבריה, על משקל. המבלי אין קברים במצרים, לקחתיך למות במדבר. זאת אומרת, מה הוא אומר לו? אתה קובר את עצמך. במקום לקבור מתים, אתה קובר חיים. עכשיו הזמן שתלמד מה אתה הולך גומל חסדים. כבר ישבו בעליית בית ניצה בלוד, ושאלו, תלמוד גדול או מעשה גדול? מה יותר גדול? אז אולי הבן שלו אחז שמעשה גדול, אבל בעליית בית אריס בלוד, ישבו על זה 2.5 שנים ואמרו, התלמוד קודם למעשה, עכשיו אתה צריך ללמוד, צריך להתפתח, אחר כך כל החיים תגמול חסדים. רבני וחכמי קיסריה אמרו, במה דברים אמורים שהתלמוד קודם למעשה, שיש שם מי שיעשה את המעשה. אם אין שם מי שעשה את המעשה, המעשה קודם לתלמוד. זאת אומרת, באותו סיפור של הגמילות חסדים, אם זה היה מת מצווה שאין לו קוברים, נו, אז מצווה מוטל על כולם, מת מצווה שאין לו קוברים. אבל אם יש קוברים, יש חברה קדישא מסודרת, אתה צריך עכשיו ללמוד, אז מה אתה עושה? אז אם כן, בעליית בית ניצה לא אמרו, תלמוד קודם למעשה. אז אומר הרמב״ם, אם אין שם מי שיעשה את המעשה, אז אם כן יוצא. כשבני ישראל אמרו, נעשה ונשמע, מה הם אמרו? אמרו, יש חלק של הנעשה שהוא בשביל הנשמע. וזה כבר אמרנו קודם, לפני מתן תורה, כל אשר דיבר השם נעשה. אבל אחרי מתן תורה, שקיבלנו את התורה, אנחנו אומרים, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. כלומר, יש מצוות לימוד תורה, ואם אין מי שיעשה את המעשה, אז באמת זה נדחה מפני המעשה. אבל אם יש מי שיעשה את המעשה, תלמוד קודם. לכן בדוגמאות שציירתי, הוא דוגמאות כאלה שמי יהיה עם אשתו אחרי לידה אם לא הבעל, זה תפקיד שלא יכול למלא אף אחד אחר, אלא אם כן, בדיוק אמא שלו, של הבאים או האחיות או מה, אבל אם אין מי, הוא צריך להיות בבית לעזור לה לפחות עד הברית או משהו כזה. ויש אישה חדשה שצריך יותר, כל לפי עניין המשפחה. ואותו דבר, האחמה שיוצא מכפר התימנים, זה תפקיד של הגבר להוציא ולא תפקיד של האישה. זה ברור. אז אם כן, נלמד מזה, כולנו נתחזק עם מצוות תלמוד תורה, ולדעת את המינון הנכון מתי לקיים את המצוות, או מתי מצווה דוחה תלמוד תורה, והזכה אותנו הקדוש ברוך הוא לקיים תמיד נעשה ונשמע. שבת שלום לכל הציבור היקר.